אנחנו בחי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים, אדמו"ר הזקן והבעל שם טוב, שהיה מן הראוי לנגן פה עכשיו את ניגון הבעל שם טוב לכאורה, לא? מה? אבל החליל, שכחתי אותו למעלה. אז אחרי זה מי שירצה נעשה ניגון. זה עובד המזגן? תעשה איזה לחיצה, תראה שהוא עובד רק. תפעיל אותו. עובד? טוב, אם אתה אומר שעובד, אז אני מאמין לך. אז מה שננסה בעזרת השם לעשות היום בנפש הפרשה, אנחנו ממשיכים להתכונן לחודש אלול, אבל כמובן חי אלול, לא נוכל להתעלם, הוא ירצה להתעלם מהתאריך המתוק הזה, שבו, כמו שהזכרנו, נולדו שני המאורות הגדולים. אדמו"ר הזקן, הבעל שם טוב נולד בשנת תנ"ח, שנת נחת, ואדמו"ר הזקן נולד בשנת תק"ה. אז בערך הפער ביניהם, הוא משהו כמו 48 שנים, 50 שנים, משהו כזה. מה? והבעל שם טוב. יש כל מיני סיפורים על זה, דיברנו על זה בתחילת שבוע. אבל אנחנו רוצים ללמוד היום איזושהי תורה של הבעל שם טוב, מהפרשה שלנו, לכבוד חי באלול. וזו תורה מעניינת, כלומר, אני מוצא את עצמי ככה, בהתחלה קצת נבהלתי ממנה אפילו מהתורה הזאת והתלבטתי אם נלמד אותה ביחד, אבל אני, לאט לאט אני מתיידד איתה, ויש פה איזושהי, אני חושב איזושהי הזדמנות טובה לכולנו, אבל אני אומר, צריך לקחת את התורה הזאת בצורה נכונה, כלומר, בצורה קיצונית מדי, אז היא לא תפעל את הפעולה. הכל יושב על עניין אחד, והעניין הוא ריבוי הגדול מאוד של הקללות שמופיעות בפרשה שלנו. המון המון קללות, או צרות, או אתגרים, הולך תקראו לזה שמשה רבנו מתאר בפרשה, כן, פרשת כי תבוא מלאה בדברים שיקרו לעם ישראל, אם הם לא ישמעו בקול השם, ויש שם דברים קשים ביותר. אנחנו גם בדור שלנו יודעים להגיד שזה גם קרה לנו, לצערנו הרב, לעם ישראל. ובכל אופן, בפרשנות הפנימית, זה מתחיל מהזוהר הקדוש, וממשיך הלאה בספרות החסידית, כמעט כולם, בלי יוצא מן הכלל, מדברים על זה שבתוך הקללות מסתתרות הברכות הכי גדולות. רק פשוט הלבישו את זה. בסדר? בזמנו, אחד השיעורים למדנו את הזוהר על הפרשה הזאת. הזוהר לוקח ממש את כל הקללות ומראה, הוא לא רק אומר, תקשיב, בכל קללה תמונה ברכה, הוא מראה איך בקללה עצמה תמונה ברכה, איך הקללה מדברת, הפסוק מדבר על דברים לא טובים, ותוך כדי שמדבר על דברים לא טובים, הוא בעצם רומז שיקרו דברים כן טובים. כן? הפסוקים הם דו משמעיים, הם לפעמים תלת משמעיים, ובזמנו למדנו את הזוהר הזה, זה זוהר מאוד יפה. אני אתן אולי דוגמה אחת, לדוגמה, הזוהר אומר, כתוב בפסוק, והתמכרתם שם, בארץ אויביכם, התמכרתם בארץ אויביכם ואין קונה. אז אומר הזוהר הזה, זה שבח, מה זה אומר? שלא נוכל לעולם להשתרש בארץ האויב, ולכן נחזור, כאן רמזה התורה לגאולה. בסדר? עוד דבר שאומר שם הזוהר, שהקדוש ברוך הוא, כתוב בפסוק, הקדוש ברוך הוא ישיב אותך מצרים באוניות. אומר הזוהר, מה קשור אוניות? מתי הולכים למצרים באוניות? למצרים הולכים ברגל, נכון? לא צריך אוניות. כתוב בתורה, הקדוש ברוך הוא ישיב אותך למצרים באוניות. אז הוא אומר, הזוהר, זה ההוכחה שזה לא יהיה. כלומר, כמו שהאוניות לא היה, אז גם מצרים לא יהיה. הרי לא היה שום, מעולם לא שמענו שעם ישראל הגיעו למצרים באוניות. הולכים ברגל, מצרים וארץ ישראל זה קרוב. וככה הזוהר עובר, זה רבי שמעון, עובר פסוק אחרי פסוק ומרח בתוך הפסוק עצמו, תמונה, ברכה, תמונה. גם שם, בזוהר הזה שאני כרגע מצטט לכם, התלמידים של רבי שמעון שואלים אותו, רבנו, איפה הפסוק, אחרי שלימדת אותנו את הכלל הזה, של את הכלל הזה שבעצם בתוך הפסוקי הברכות, הכללות נמצאים ברכות, אז איפה הפסוק הכי, עם הכי, הכי הרבה ברכה? אז בואו תחפשו, תגידו אתם, מה, תגידו אתם איזה פסוק אתם רואים שהוא הכי מפחיד, תדעו לכם ששם התמונה הברכה הכי גדולה. ואז הם בודקים ואומרים שהפסוק הכי מפחיד, זה הפסוק שמצוטט כאן, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחדת לילה ויומם, ולא תאמין בחייך. שזה הפסוק הקטסטרופלי מכולם. הפסוק הזה ממשיך, בערב תאמר מי יתן בוקר, בבוקר תאמר מי יתן ערב, וכולי. כאילו, עצם החיים תלויים לך מנגד, והכל זה פחד, ועיקר העיקרים זה שתאבד את האמון בחיים. זה כאילו הכללה. שאדם הוא, כל אחד מאיתנו, שאנחנו קמים בבוקר, כנראה יש לנו איזה ציפור קטנה בלב שאומרת, יהיה בסדר. אנחנו, כאילו, העולם אופטימי, אני אופטימי, הכל בסדר, יאללה, בוא נצא לדרך. כל היום יש אכזבות, 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 אנחנו קצת משתקמים, מתחזקים, לומדים תורה עם חברים, קמים אחד בבוקר, עוד פעם אופטימי. דרך אגב, תחשבו על ילד שיוצא בבוקר מהבית, חיבוק מאבא ואמא, סנדוויץ' וכל זה, כולו מחוייך, ואז הוא מגיע להסעה, והנהג של ההסעות צעק עליו, ואז תפסו לו את המקום, ואז בכיתה המורה לו שמה אליו לב, ואז בהפסקה מישהו לקח לו את הכדור, ואז שהוא חזר בהסעה, עוד פעם הנהג של ההסעות צעק עליו, ואז בדרך חזרה איזה כלב הפחיד אותו, ואז הוא לאט לאט יורד לו הזה, אז מה שהוא צריך כשהוא מגיע הבית, הדבר הראשון זה תדלוק. צריך תדלוק מחודש, הוא אחרי יום שלם, כל הדלק שהוא קיבל נגמר לו, אז צריך איזה חיבוק, איזה עידוד וכל זה. ואז הוא יכול להמשיך לעמוד. מה קורה לילד שלא מקבל את התדלוק הזה? נהיה לו קשה. בסדר? אז זה נקרא ולא תאמין בחייך. רבי שמעון אומר, בתוך הפסוק הזה נמצאת הברכה הכי גדולה. בסדר? אני אגיד לכם קודם כל מה אומר הזוהר, ואז ניכנס ל... תבדוק שזה עובד, אני חושב שהוא לא עובד, אבל נתן רגע זה לחיצה על האון, ואז אנחנו נשמע... בסדר? אז תוריד את הטמפרטורה. זהו, זהו. זהו, הוא על עברור או על... תסתכל עליו, על קירור. בסדר, 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 תקפיא אותם, תודה. אז מה שאומר שם רבי שמעון, ומיד ניכנס כאן לתורה של הבעל שם טוב, אומר זה באופן כללי. כשאדם בנוי על החיים שלו, מאמין בחיים שלו, מאמין ב... אז זה קצת מזכיר את המשל של הארז, נכון? שהוא חזק, הוא חזק עד שהוא לא חזק, עד שמגיע הרוח שהיא חזקה ממנו ועוקרת אותו. כשאדם, הכל סומך על עצמו, אבל כשאדם מורח כקנה, הוא אומר, אני, מי אני, מה אני? אני לא מאמין בחיים שלי, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, נותן כוח, אני צינור. אז האדם הזה נהיה לו כוח אינסופי. בסדר? אומר רבי שמעון, זה שיא הברכות. ולא תאמין בחייך, אז אומר שהאדם מרכז החיים שלו, והוא יונק את מרכז הכוחות שלו מהשם יתברך. לא אני, לא בגללי, מי אני? כן, דוד המלך, כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תהיה, דוד המלך זה המודל של העניין הזה. כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תבנה את בית המקדש, אז הוא לא אומר, כל הכבוד, הוא אומר, מי אני, מה אני, איך אני זה, אני כלום, אני רואה צון, בכלל מי אני? הוא כולו מתבטל, זה בעצם מידת הביטול. כשאדם מתבטל אל השפע האלוקי, ואז נהיה לו כוח בלתי מוגבל כמעט. אז כשאדם הוא מאמין בחייו, אני, יש לי כאילו, אני, אנחנו, יש לי כוח, יש לי פה, יש לי שם, טוב, בסדר, יש לך, זה מוגבל, עד שיבוא מישהו חזק ממך. אבל כשאדם הוא אומר, אני צינו, מה אני? אנחנו, אני חלש מאוד, מצידי אני חלש מאוד, אנחנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, כדלים וכרשים, הקדוש ברוך הוא, הרי מצידנו אנחנו, באמת אין לנו מה להציע לך. אבל אם אתה תשפיע עלינו את הצינור שלך, אז יהיה לנו כוח. אז לכן בעומק, זאת ברכה מאוד עמוקה שמשנה את תפיסת העולם של האדם ונותנת לו כוח. וזה פוגש אותנו בהמון המון מקומות. בחינוך ילדים, כאילו יש, בהתחלה שלנו זה דמיון בתור הורים, שאנחנו, חנך את הילדים שלנו, כאילו זה בשליטה, זה under control, כן, אתה ילד קטן, אתה מחתל אותו, מאכיל אותו, שם אותו, קירת שמה על המיטה, כל משבצות וכל זה. הילדים גדלים. ומתחילים איזה, ואז אתה רואה כמה זה לא תחת שליטתנו, כמה זה המון המון, ואז אתה מתחיל להתפלל, הקדוש ברוך הוא, אני השתדלתי, אבל אם לא, בוא תעבור דרכי, תהיה סייעתא דשמיא, וככה כמעט בכל דבר שאדם עושה, הוא יכול לחוות את עצמו כמנהל, יכול לחוות את עצמו כשולט וכו', ואז זה תמיד עד גבול מסוים, והוא יכול להגיד, אני צינור. אני צינור, אני לא מאמין בחיים שלי, נקודת האמון שלי היא מכוח זה שהקדוש ברוך הוא משפיע על השפע. ואז מקבלים כוחות במקומות שכבר נדמה שאין כוחות, זה גם כן אחד מפתגמי אדמו"ר הזקן, שאדם צריך לחשוב בכל יום מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו, ואז הוא מקבל את כוח המשלח בשליח. הרי נשלחנו לכאן לעולם לאיזושהי סיבה מסוימת, אז אנחנו מקבלים את הכוח. זה הזוהר, זה רבי שמעון בזוהר. אבל שם טוב, הופך את זה לכלי בעבודת השם. אני אומר עכשיו, אמרתי את זה, נתתי כאן איזו עזרה קודמת, שצריך לשים לב לתורה הזאת, ולא צריך ללמוד אותה בצורה מדויקת, אבל זה כלי בעבודת השם, ש... מזכיר, אנחנו הרבה באלול הזה מדברים על משחקי ילדים, נכון? כסוג של שיקוף לעבודת השם, מזכיר את ההתנדנדות, את הנדנד. בנדנד יש לנו עלייה, שאנחנו מאוד מאוד מרוצים מהעלייה, נכון? אבל יש גם ירידה. מי יוזם את הירידה? כשמתנדנדים, מי יוזם את הירידה? זכריה, אתה מסתתר מאחורי העמוד ומפציץ פה הפצצות. מה אמרת? זה דעת זכריה. מה אתה אומר?
עצם העלייה,
אפילו אני, תרשה לי זכריה לחלוק עליך, למרות שממש קטונתי. אבל אני חושב, כשאתה מתבונן בילדים, אתה מוזמן כאן לתת לגן הסוס מיד אחרי, אתה תראה שכשהילדים מתנדנדים, אז הם עושים גם את ה... כדי שיהיה למעלה, וגם, ואז כשיש ירידה, הם מקפלים את הרגליים שיהיה יותר בעצבן. כלומר, העולה הוא יוזם את הירידה. כי זה יותר אטרקטיבי. הוא לא נותן לנדנדה להוריד אותו למטה, הוא עולה ואז הוא יורד. עכשיו, אתה יכול להגיד שהוא יורד, כי הוא יודע שאם הוא לא ירד, אז העלייה אחר כך תהיה פחות משמעותית. אבל כאילו האדם יוזם לעצמו את הירידה. זה מפתיע. הבעל שם טוב מסביר את זה בעבודת השם. והיו חייך תלויים לך מנגד, כל הדברים זה הכל תורות שהוא אמר בעל פה וכתבו בשמו. שמעתי אומרים בשם הישיש והחסיד הרב רבי ישראל בעל שם טוב זל, על הפסוק, והיו חייך תלויים לך מנגד, ופחתה לילה ויומם ולא תאמין בחייך. כי לעולם צריך האדם שימצא בעבודתו להשם יתברך איזה חיסרון או שימצא איזה פנייה, אפילו דקה מן הדקה מאוד, או שלא עסק את תיקונו באהבה ויראה כדי קייאות. ואז כשעובד אחר כך את השם יתברך במצווה הזאת, יהיה נזהר שיעשה אותה ביראה ובאהבה יותר ממה שעשה בתחילה. צריך לחפש חסרונות. למה? מה, אנחנו עבד לחיפוש חטאים? לא, אני חושב שזה לא כי אנחנו רוצים סתם לעצבן, אלא מה שחשוב, מה שמנסה להעביר לנו הבעל שם טוב, זה שהמכשלה המרכזית בעבודת השם זה תחושת הסביעות רצון העצמית. שאדם מרגיש, אני בסדר גמור, אני מרוצה. זה בעצם אולי אפשר להגיד המבוא לגאווה, המבוא לכל הדברים האלו, ולכן אדם צריך לחפש איזשהו חיסרון, ואז אם יש חיסרון, אז יש בעצם איזו תנועה, יש לי איזו ירידה, יש לי איזו נסיגה, ואז במקום הזה אני אוכל להיפגש מחדש, בעלייה, ואחרי שאני אעלה, אני מחפש עוד פעם חיסרון. כלומר, זה ממש לעשות את התנועת נדנד, להיות כל הזמן ברצו ושוב זה נקרא. ושלא ימצא אפילו פנייה דקה לבעבודתו להשם יתברך שמו, ואחר כך יחפש יותר וימצא עוד איזה חיסרון אפילו בעבודה זו. כי יכיר גדולתו יתברך שמו יותר, ויבין שהאהבה והיראה הזו עדיין לא יצא בידי חובתו, כי צריך עוד ליראה יתרה, ואז יכיר גדולת הבורא יותר, ויבין שגם היראה והאהבה הזו לא הייתה כדי ביי, וימצא גם בעבודה הזו איזה פנייה דקה יותר, שלא היה מבין בתחילה על פנייה הזו וכעת יבין יותר, וידקדק בעצמו שיעשה בזהירות יתרה, שתהיה זכאות בורה מכל סיג, ונמצא שעל ידי זה ילך ממעלה למעלה כל ימי חייו. עכשיו, זה חידוש. זה חידוש. למה? כי אנחנו תמיד הבנו שהלכת ממעלה למעלה, זה כמו מדרגות. אתה כל הזמן עולה. היית כאן, אתה עולה, עכשיו אתה עולה, עכשיו אתה... אבל הוא אומר לא. זה כמו אק"ג. של לב. בסדר? אתה עולה, עוד שנייה, ואז יורד. ואז עולה יותר. ואז יורד. ואז עולה יותר. כלומר, יש תפקיד לירידה. במקום להגיד יש תפקיד לירידה, בוא נגיד יש תפקיד לאכזבה, יש תפקיד לכישלון, יש תפקיד לחיסרון, יש תפקיד לפער. יש, זה בונה אצלי, ככה כנראה אנחנו בנויים, בני האדם, שבעבודת השם, שאם אנחנו רק כל הזמן בעלייה, אז מהר מאוד אנחנו נהיה שבעי רצון. אבל כשהולכים אחורה וחווים איזה כישלון, הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא מזמן לנו כזה כישלון, שאנחנו פתאום, אחרי שכבר עבדנו על מידת הכעס, פתאום כעסנו, אחרי שכבר התרגלנו למשהו מסוים, פתאום שוב פעם נפלנו. הנפילה, הנסיגה הזאת היא כמו קפיץ, היא בונה איזה רצון מחודש להגיד, אז אם נפלתי, סימן שלפני כן זה לא היה שלם, זה לא היה נקי, עכשיו אני אצליח. וכך אומר הבעל שם טוב, מתקדם האדם ממעלה למעלה. כלומר, הוא הופך את הירידות לחלק מעבודת השם. הם לא תקלות, הם לא במקרה, הם לא היה עדיף לדלג עליהם. זה הסדר. הסדר הוא... מדרגה, נפילה, מדרגה יותר גבוהה. נפילה, מדרגה יותר גבוהה, עד כדי כך שהוא אפילו מבקש מאיתנו ליזום את זה. לא תמיד אנחנו צריכים ליזום, לפעמים זה קורה לנו לבד, אבל הוא מבקש שניזום את הדבר הזה, שנחפש חסרונות, איפה לא היינו בסדר. ואז נגיד, אה, היינו בסדר, זה לא רציני. עכשיו, כן. כן, אני שומע מה שאתה אומר, אני שומע, רק אני... יש פה איזה פרדוקס, כי אם אני מוצא איזה חיסרון בעבודה שלי, אז אני מבין שאני הייתי במקום, לא נכון, אני מה? כן, בסדר, נכון. נכון, אבל יש כאן איזה... אפשר אולי לנסח את זה בצורה אחרת, לא ירידה, אבל יש כאן איזה... חשבתי כבר שהייתי במקום אחר, והנה גיליתי שזה... שיש שם נגיעות, יש שם פניות, יש שם... אז בסדר, אנחנו מחפשים רק בעיני המתבונן. עכשיו, אני אומר עוד שנייה, זה הסתכלות של האדם, הסתכלות מפוקחת על המצב שלו. הסתכלות מפוקחת וטובה, בסדר? שגורמת לנו, ואולי זה הלב של ה... הזכרתי את זה כמה פעמים, אני אזכיר את זה עוד כאן, אני אזכיר כאן, זה תורה מאוד מאוד חשובה של הבעל שם טוב, שנקראת הכנעה, זה יסוד, ממש יסוד בבעל שם טוב, אתם תשמעו ממני איזה אלפי פעמים, שזה מופיע בכתר שם טוב, העניין של הכנעה, הבדלה, המתקה. שמעתם את זה ממני? מי שמע את זה ממני, ירים יד. כל מי שלא שמע את זה ממני, אחרי השיעור, מצב שתיים בחוץ, מה זה? הכנעה, הבדלה, המתקה. שמעתם את זה, רק אתם לא זוכרים. הכנעה, הבדלה, המתקה זה מבנה יסודי רוחני אצל הבעל שם טוב, שככה מתפתחים רוחנית. ככה הולך תהליך רוחני. אז לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה להכנעה, הבדלה, המתקה, בסדר? תזכרו אותה. הגמרא במסכת ראש השנה, מדברת, ואני רוצה גם לזכור למה אני אומר לכם את הדוגמה הזאת. הגמרא אומרת ששלושה פירושים למה שכתוב, שבראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. רש"י מביא, הגמרא אומרת, הגמרא ורש"י מפרש. מה זה כבני מרון? פירוש אחד, כבני מרון כמו כבשים, אימרה בארמית זה כבשים, שרוצים לספור אותם אז הם עוברים אחד אחד. זה פירוש אחד. פירוש שני, כבני מרון כמעלה בית חורון. שזה סינגל, שביל צר, שאתה רק אחד יכול, או לעלות או לרדת. פירוש שלישי, כבני מרון, כחיילים, חיילות בית דוד. אז יש כאן בעצם שלוש שאלות ששואלים את האדם בראש השנה. שאלה ראשונה, או בדיקה ראשונה, אומרים לו, תקשיב חביבי, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא בודק אותך לבד. אל תסתכל ימינה ושמאלה, אתה מסתכל ימינה ושמאלה, אתה אומר, סך כול המצא, איך החבר'ה נוהגים להגיד, בסך הכל הכללי, אני בסדר, אני מסתכל ימינה, שמאלה. אני בממוצע, לא צריך להיות לא דוס טרור ולא עבריין צעצוע, אני בסדר, אני... אומר לך, חבוב, תקשיב, בראש השנה, זה לא פסיכומטרי פה, שאתה יחסי לזה. יבדקו אותך לבד, יעבירו אותך כמו כבש לבד, יבדקו אותך ביחס לפוטנציאל שלך וביחס למה שמצופה ממך. אז אל תסתכל עכשיו ימינה ושמאלה, שאתה בסך כל מקום באמצע, כי יכול להיות שאתה היית אמור להיות הרבה קדימה. אז זה מחולל בנפש מה? הכנעה, אימאלה. יבדקו אותי לבן, אני לא יכול להתחבות כמו אתה יודע, בצבא, אתה רוצה להיות במקום טוב, אתה תמיד שעומדים בשלשות, תפוס לך מקום טוב באמצע. אל תהיה לא בקצה הזה, ולא בקצה ההוא, וגם אל תהיה ג'ינג'י. תהיה באמצע וככה, הכל, נכון? אם הוא עומד בקצה, בואי נעת, בואי נעת, ככה אתה יכול להעביר את הטירון בלי להיות חניך תורן. המדריך הראש הקטן. אז זה הכנעה. הפירוש השני, השביל הזה, זה בעצם... זאת אולי שאלה נוקבת, הבדלה. שואלים את האדם שאלה מבדלת. אתם יודעים מה זה שאלה מבדלת? שאלה מבדלת זה שאלה שעוזרת לנו להבדיל ולברר איפה אני נמצא. שואלים את האדם שאלה פשוטה, תגיד לי חביבי, בוא נה אליי, כן. אתה דתי, כן. קיים מצוות, בטח. דוס, כן. הכיוון של החיים שלך בעלייה או בירידה? פתאום אתה... מה אתה שואל? הנה, אתה פתאום מראה, פותח את היומן, הנה, אני התפללתי מנחה ערבית, אני עובר ברכת המזון, אני מניח תפילין, אני נותן צדקה, כן, בסדר, מעשים. כיוון החיים שלך, עולה או יורד? אתה מחפש להתקדם, לעלות, או שאתה מחפש ככה, עושה את המעשים, אבל כיוון כללי, ירידה. וואו, זו שאלה מבדילה. פתאום בבת אחת האדם ניצב מול הסיפור הזה, כלומר, יכול להיות שאני דתי, בסדר? עושה את המעשים הנכונים, אבל הכיוון הכללי של החיים שלי הוא בגלישה איטית. לאט לאט למטה. אין איזה בעירה, אין איזה אתגר, אין איזה משהו שמעיף אותי למעלה. שאלה מפחידה. והשאלה האחרונה, חיילות בית דוד, זה שאלה מתוקה. הקדוש ברוך הוא אומר, שואל את האדם, אתה רוצה את חייל שלי? רוצה להיות לוחם שלי? בטח. השם, מה? תטיל עליי משימות, תטיל עליי, בטח, כן? זה כמו גדנה צלילה כזה, כן? עובשים מדהים וזה, עושים... שאלה מתוקה. זה נותן אמון, כחיילות בית דוד. אז הבעל שם טוב אומר ש... אני הבאתי את זה בגלל, בעיקר בגלל ההבדלה, כי הבעל שם טוב אומר, ונמצא שעל ידי זה ילך ממעלה למעלה כל ימי חייו. כלומר, מה שאנחנו צריכים לשים לב, זה שאנחנו נהיה במקום של התקדמות כל החיים. איך מתקדמים, אומר הבעל שם טוב? בסוג של פרדוקס. תטיל דופי במעשה הקודם שעשית, ותעשה אותו עכשיו כמו שצריך. שכלל אותו. בסדר? כי על ידי זה שימצא בכל פעם חסרון בעבודתו, יהיה ניסה אחר כך שיעשה המצווה בכל פעם יותר בזהירות מבתחילה. מה שאין כן אם האדם סובר, או עכשיו זה צד אחד. עכשיו בוא נראה מה קורה בצד השני, מה קורה אם האדם סובר, שבסך הכל הוא בסדר, מה רוצים? אני יהודי טוב, אני, כן. מה שאין כן אם האדם סובר בדעתו, שיוצא ידי חובתו בעבודתו, ושלא נמצא שום חיסרון בה, אפשר הדבר שאינו עובד כלל עבודת השם יתברך. יכול להיות שאתה חי לגמרי בסרט, ואתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא בכלל. רק שהוא מלא פניות ושטות, וסובר בדעתו שעובד עבודה זכה, כי כן דרך היצר הרע שמסמא את עיני האדם, הוא מראה לו שעובד כראוי וכנכון, ובאמת עדיין לא התחיל מימיו לעשות שום דבר מצווה לשמו יתברך באמת. אז הוא גם מגדיר כאן, מה נקרא לעבוד השם יתברך באמת? מה נראה לך שכשאתה מקיים מצוות בשביל לקבל שכר זה נקרא לעבוד הקדוש ברוך הוא באמת? לא, זה לא נקרא לעבוד הקדוש ברוך הוא באמת. לעבוד הקדוש ברוך הוא באמת זה לעשות את מצוותיו כי כך רצונו. כי אתה רוצה לפרסם את שמו בעולם. כי אתה רוצה להיות צינור שלו. זה נקרא לעבוד השם יתברך באמת. אז יכול... אני לא אומר שלא זה, אני קטונתי באמת. אבל אפשר לראות לפעמים בכל מיני... מקומות שנגיד את המזמור על הפרנסה, אז קונים בממון הרבה, בראש השנה, כן, שמה, ואת כל השאר בפחות. פרנסה זה דבר חשוב מאוד, הקדוש ברוך הוא ייתן פרנסה בשפע לכל עם ישראל בעזרת השם וישועתו. אבל בראש השנה, כאילו מה, איפה אתה שם את הכסף, כן? איפה אתה שם את ה... דווקא על ה... פרנסה, כאילו אנחנו עכשיו, אתה, יש איזה סיפור, יכול להיות שיש סיפור אחר, כן? כלומר, אם כל עבודת השם בסוף הסוף מרוכזת לזה שיהיה לי פרנוסה, אז עוד לא התחלת לעבוד את הקדוש ברוך הוא. עוד לא התחלת. אז אני אומר עוד פעם, פרנסה זה דבר חשוב. ועד רבה ועד רבה, כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, תן לי, אני רוצה לעבוד אותך, ומפריע לי הקטע של הפרנסה. סגור לי את הפינה הזאת שאני אוכל... בסדר, גם הוא מצוין. אז... אם האדם סובר בדעתו שיוצא ידי חובתו בעבודתו ושלא נמצא בשום חיסרון, אפשר הדבר שאינו עובד כלל עבודת השם יתברך, רק שהוא מלא פניות ושטות, וסובר בדעתו שעובד עבודה זכה, כי כן דרך היצר הרע, שמסמא את עיני האדם ומראה לו שעובד כראוי וכנכון, ובאמת עדיין לא התחיל מימיו לעשות שום דבר מצווה לשמו יתברך באמת, רק כולו מזויף מתוכו. איזה מצב מפחיד, וואי וואי וואי, שאדם הוא מזויף מתוכו. הוא עושה בחוץ את המעשים הנכונים, אבל בפנים זה בשביל פניות זרות, בשביל דברים מצומצמים. זה כמו אדם שמגיע אל המלך, ובמקום לדבר עם המלך על ענייני הממלכה, ואיך אפשר לקדם את מלכותו של המלך בכל המקומות, הוא מתחיל להגיד לו, אדוני המלך, אם אפשר קצת להקל לי עם המיסים, וקצת זה, ואת הכביש והשכונה אצלנו צריך לסדר, כל מיני... המלך אומר לו, אתה רציני, הגעת עד אליי בשביל לדבר איתי על הדברים האלו, זה, יש לך את המנכ״ל, דבר איתו בחוץ. בוא איתי תדבר על דברים שקשורים למלכות. רק כולו מזויף מתוכו, והגם שעובד בלי פניה רק לשמו יתברך, מכל מקום כשאינו מוצא חסרון בעבודתו לשם יתברך, אינו יודע להלוך לעבודה יותר גדולה ויתרה. כלומר, אומר הבעל שם טוב, מי שלא מקבל על עצמו את הסיפור הזה של להיות מתקדם כל הזמן, בשפה חסידית זה נקרא, להיות ניזוז ממקומו. כולנו הולכים לאזורי, תמיד הולכים לאזורי נוחות. איפה שנוח לנו, אנחנו מוצאים את עצמנו בקלות שמה. אבל בראש השנה, לקראת ראש השנה, שנה חדשה, הערות חדשות, אדם צריך להיות ניזוז ממקומו. כלומר, לקבל על עצמו, כל אחד כאן, היושבים כאן, לקבל על עצמו הקדוש ברוך הוא, אני בשנה הבאה רוצה להתקדם אליך, ואני הולך להיות ניזוז ממקומי. ניזוז ממקומי. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם איזה דברים אפשר לגלות. פתאום כשאדם מחליט להיות ניזוז ממקומו, אני אספר לכם דוגמה. לפני שנתיים ביקשו ממני ללמד באיזשהו מקום מסוים, סדרת שיעורים. עכשיו, הכי קל לי להגיד, אין בעיה, אני למד תנ"ך. בסדר? נגיד, תנ"ך, כאילו, כבר מוכן לי פחות או יותר כמה שיעורים שאני צריך או רוצה, וכאילו, דורש ממני אפס מאמץ, כמעט, ברמת ההכנה. אבל אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה ציווית עלינו להיות ניזוז ממקומו, נכון? אז זרקתי שם איזה נושא שאין לי מושג מהנושא הזה. כלומר, הנושא היה, כלומר, אני למדתי אותו, אני יודע, אני זה, אבל להכין אותו בתור שיעור, בתור רצף שיעורים על פני חצי שנה, הנושא היה מן המקרא ועד ההלכה, ואחרי זה גם משנתו הלכתית של הרב עובדיה יוסף. כאילו שני נושאים הלכתיים מובהקים. שזרקתי את זה ככה בהתלהבות, ודקה אחרי שאמרו לי, מצוין, חסר לנו כאלה נושאים, זה נסגר. אמרתי לעצמי, בכתי, מה עשיתי עכשיו? איפה אני עכשיו אמציא את השיעורים האלה? כאילו, כן? ומתחילים לעבוד. ואז מה גיליתי? שהקדוש ברוך הוא השפיע... קודם כל היה המון ברכה, ופתאום אתה מגלה מקורות שלא הכרת, וזה פתאום משהו חדש ללמוד וללמד, זה היה נורא נורא מוצלח, זה היה ממש שני סתרות שיעורים מאוד מאוד מוצלחות, שגם אני מאוד מאוד נהניתי ללמוד אותם וללמד, וגם המשתתפים בשיעור גם כן מאוד מאוד נהנו, אבל זה היה בתוך החלטה ללכת מראש על נושא שידרוש ממני, להיות ניזוז ממקומו, ובאמת כשעמוסים, ואני אגיד לכם את האמת, זה גם אפילו כל יום פה בשיעור הזה, מגיע נפש הפרשה, יום רביעי, אני לא רוצה לספר לכם איזה יום היה לי אתמול, עם מיליון דברים, מברית מילה, מלוויה עד ברית מילה, זה היה היום אתמול, ככה. אז הכי קל היה להיכנס למחשב, ולהסתכל נפש הפרשה, יש לי איזה 3-4 שיעורים על כי תבוא, כן, ונעביר משהו, אני זוכר, אני יכול לסמוך על הזיכרון דג זהב שלכם, שאף אחד כאן לא יזכור מה היה, והכל יהיה חדש, אפשר, באמת, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אני לא אומר. אבל מה אם להתחדש בעבודת השם? מה אם לחפש משהו חדש? מה אם את ההערה של תו שיניים וו? אז חיפשתי. מקווה שמצאתי, אני לא יודע, אבל בסדר? זה מה שהוא אומר. ועכשיו הוא מנסח פה כלל גדול, שאני רוצה שכולנו נקבל את הכלל הזה עלינו. זכריה, אפילו שאתה מאחורי העמוד אני רואה אותך. זה כלל גדול, שאפשר לאדם לעמוד על מדרגה אחת. אין דבר כזה, אדם הוא לא סטטי, מישהו סטטי הוא פסל. אדם תמיד חייב להיות ניזוז ממקומו. אז התזוזה כוללת גם עלייה וגם ירידה, אז הוא אומר, אפילו תיזום את הירידה. אל תיתן לקרות לבד, תיזום אותה בעצמך. תגיד, מה שעשיתי זה לא היה, מה הפרש. עכשיו אני אעשה את זה כמו שצריך. זה כלל גדול שאפשר לעמוד על מדרגה אחת, כי החיות רצו בשוב. איך הוא קורא את הפסוק? החיות בעבודת השם היא תלויה ברצו בשוב. נכון? אנחנו רוצים להיות ככה, לעמוד, לא, כמו, אתם יודעים, יש בעלי חיים שהם ככה, זה מזכיר את הבדיחה על השני גולנצ'קים, מחזור אחרון, שבבוקר קמו, ישבו אחד מול השני, שעה אף אחד לא זז. אף אחד לא זז, שעה. אחרי שעה אחד עושה עם העיניים ככה, מאפף, אז החבר שלו אומר לו, אחי, אם כבר זזת, תכין קפה. זה השאיפה שואפת למצב סטטי. אומר הבעל שם טוב, לא! זה כלל גדול שאפשר לאדם לעמוד במדרגה אחת, כי החיות רצו בשוב. חיות בעבודת השם היא תלויה ברצו בשוב, אוריאל. ואם אינו יכול להלוך במעלה יתרה, אז מוכרח הוא ליפול גם ממדרגה זאת, כי אי אפשר לעמוד על מדרגה אחת. רק, או שילך למעלה יתרה, או שיפול וירד ממעלה זו. וזהו שאמר, והיו חייך תלויים לך מנגד. מה זה חייך? החיות שלך בעבודת השם, היראה והאהבה יתברך, יהיו תלויים לך מנגד. כלומר, עדיין לא הגעתי לזה. לא, אני לא חושב שקניתי את זה, ואני כבר איזה צדיק, ואני כבר... לא, 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 אני רק בהתחלה, אני רק מתחיל. ואני יכול להתחיל מההתחלה עכשיו גם. היו חייך תלויים לך מנגד, רצה לומר, כמו שעדיין לא זכית ולא באת אליו. כאילו, אני פעם ראשונה כאן. ואם אדם מרגיש שהוא כאילו... בלבט, מרגיש כבר... נגיד, זו צריכה להיות התחושה בבית כנסת. יש פסוק, אשר יחדיו נמתיק סוד, בבית אלוהים נהלך ברגש. לפעמים אדם מגיע לבית כנסת, הוא כבר מרגיש כאן בבית כנסת בן בית, הוא כבר יושב ככה, פרנג'י, פותח לו איזה אלון ככה, מול החזן לפעמים מפריע לו. יש קטע שאנשים שבאים להתפלל בבית הכנסת, אז הם מפריעים לי לקרוא את האלונים. אז הוא עושה לחזן, כן? והוא עושה ככה, הכל טוב. בית הכנסת צריך להיות כאילו אתה פעם ראשונה כאן, חדש, מקום טרי. וזהו שאמר, והיו חייך תלויים לך מנגד, חייך היינו החיות שלך, שהוא העירה ואהבה לא התברך, יהיו תלויים לך מנגד. רצה לומר, כמו שעדיין לא זכית ולא באת אליו, ופחתה לילה ויומם, ולא תאמין בחייך, רצה לומר שלא תאמין לך, שיש לך החיות. אל תאמין לעצם הרע שמספר לך, נו, ברוך השם, כמה אתה צדיק, כמה אתה טוב, כמה חיות יש לך. לא, תגיד לו, מה פתאום, רק עוד לא התחלתי אפילו. עוד לא הגעתי למדרגה של המתחילים. אלא יהיה בדעתך כל ימיך שעדיין לא הגעת אליו. ומילנו גדול מרבי אבאו, שאמר לפני מותו שהראו לו י' ג' נערי הפרסמון הדחי, רבי אבאו לפני שהוא מת, מראים לו את השכר שלו בעולם הבא, שכר עצום, והוא אמר, וואי, איזה קטע, איזה הפתעה, ואני אמרתי לריק יגעתי, מופתע לגמרי, לי? זה מגיע לי? לא, אני בכלל לא הייתי בטוח. כי תמיד היה חושב בדעתו, שעדיין לא יצא ידי חובתו בעבודת השם יתברך מימיו, כי באמת כתיב, הן שמיים לא זכו בעיניו, ובמלאכיו ישים תהולה. אז זו חוויה פנימית נפשית שלנו, של רצו ושוב. כשאתה מתקרב, עכשיו, תתרחק. כן, שאלה. לא, ידעתי שתשאל את זה, ציפיתי את זה מראש. חשבון נפש זה כשאדם עושה חשבון נפש, והוא רואה דברים לא טובים שיש בו. הוא אומר, פה דיברתי לשון הרע, לא בסדר. פה הייתי גאוותן, לא בסדר. בסדר? תקן, זה חשבון נפש רגיל. הבעל שאתה מדבר לא על הדברים הרעים שעשית, מדבר על הדברים הטובים שעשית. אתה אומר, הייתה לי תפילה בכוונה. טוב. אתה בטוח? תסתכל שם עוד פעם. היה שם משהו חסר. הוספתי שיעור תורה, כל הכבוד. זה מלא, אתה קשוב שם, אתה נמצא, אולי אתה יכול יותר. הוא לא מדבר על הדברים הרעים שעשינו, זה ברור. הוא מדבר על הדברים הטובים שעשינו, שבהם אסור להגיע לסביעות רצון. אני אומר לכם, גם כרב קהילה, זה הדבר שהכי, לא אוהב את המילה מפחיד, למרות שכאן כתוב, פחדתה, הכי מטריד אותי, שאנחנו חוגגים, בעזרת השם, אחר 8 שנים לקהילה שלנו, שנהיה שמנים. כלומר, שנהיה שבעי רצון. נו, ברוך השם, הגענו לכך וכך משפחות, לכך וכך תפילות, לכך וכך שיעורים, וכך וכך רבנים, וכך וכך זה, אפשר להוריד את הרגל מהגז. זה הדבר שהכי, וזה קורה, בדרך כלל זה קורה, יכול לקרות, לא בדרך כלל, זה קורה, שכאילו משהו במתח הולך לאיבוד. ואני בגישה של מתחילים הכי חזק, ומגבירים את הקצב. אתה מבין? וכאילו, ומה שהיה שנה שעברה, זה כעין וכאפס, לעומת מה שצריך להיות שנה הבאה. ומה שיש שנה הבאה, זה עוד להתחלנו, גן ילדים, עומת לשבות שנתיים. עכשיו, כשאתה באמת בהתחלה, אז אתה, באמת זה ככה, כל שנה מתפסים דברים, ועוד משפחות, אבל כשאתה כבר בן 8 או בן 10 או בן זה, אז אתה אומר, טוב, כאן, אני יכול להתפתח, מה כבר יכול להיות? ואז מתחילים להשמין, ומתחילים הטיירים בצדדים, והצמיגים. מה זה אברך? אב בשנים ורח בצדדים. ככה זה. מתחילים להיות ככה, וישמן ישרון ואיבת, שמן תאבית הקסיטה, וזהו, ואז בשמחת תורה רוקדים כמו פינגווינים, ככה. ומתקתקים את ההקפות, ושם זה עלול להידרדר. מה פתאום? אנחנו עוד לא התחלנו. מההתחלה צריך להתחיל. אומר הבעל שם טוב. בסדר? מה אתה אומר על זה? אתה מאשר דבר כזה? אתה מסכים? יופי. עוד תורה אחת של הבעל שם טוב בעניין הזה, על הפסוק, והתמכרתם שם לאויביך, לעבדים ולשפחות, ואין קונה. אז אמרנו, הזוהר אומר על זה שזה סימן לגאולה. למרות שנהיה בארצות של גויים ועבדים, אף אחד לא יקנה אותנו, אז מה זה אומר? לאן נחזור? נחזור לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא יקנה אותנו מחדש. הבעל שם טוב הופך את זה שוב פעם לכלי בעבודת השם, זה ממש המשך של התורה הקודמת. מרן הקדוש הרב רבי ישראל בעל שם טוב. זה תורה שהוא אמר קודם פטירתו. קודם פטירת נשמתו אמר, אל תבואני רגל גאווה. הוא מסתכל לאחורה על החיים שלו, הוא רואה מה הוא עשה, איזה מהפכה הוא עשה בעם ישראל, הוא אומר, רק שאני לא אתגאה. דרך אגב, אל תבואני רגל גאווה, ראשי תיבות, אתרוג. הרבה אנשים שקונים אתרוג, באים לבית הכנסת, מי שכזה, מסתכלים על האתרוג שלהם, קלה, קלה, אין. תינוק, זה ככה, ומסתכלים עליה.
איפה גילית את האתרוג ה... מה זה אתרוג? תראה את האתרוג שלי, הוא הולך ככה, משוויץ בכל המקומות וזה. יש לך לימון יפה, בוא תראה מה זה אתרוג. זה ככה. אז רואים, אתרוג, אל תביאוני רגל גאווה, שאדם לא יתגאה. אתרוג זה... בסדר? הוא רומז לצדיק, האתרוג רומז לצדיק, שיש לו גם טעם וגם ריח, חשוב שהוא לא יבוא לכלל גאווה. רק סיפור אחד על האתרוג, אני לא יכול להתאפק. ירון, חכה שנייה. רב שלמה קרליבך היה בוחר את האתרוג במשך יום שלם. יום שלם הוא היה הולך לבחור את האתרוג. זה היה שיגעון, והוא היה משלם עליו. לא, אין מחיר. מה שאומרים לו היה נותן, $1,000, $800, לא, בלי זה. מספר את אחת ה... בקיצור, הייתה שם את זה בחורה שחזרה בתשובה בדיוק דקה וחצי לפניכן, בסדר? כאילו, הוא אסף אותה מהרחוב. ואז היא, אחרי שהוא גמר, יום שלנו לבחור את האתרוג, היא נכנסת לביקשת לה, שלמה, look what a nice אתרוג I have, כאילו, בוא תסתכל על האתרוג יפה מצאתי, הוא הוציא האתרוג, אומר לה, איזה יופי. אז היא אומרת לו, תראה לי את שלך. אז הוא מוציא את האתרוג, אני אומר, וואו, it's much more beautiful, שלך הרבה יותר יפה. אכפת לך שאני אתחלף? אז הוא... אומר לה, כן, קחי. הוא אומר לה, אני מבקש שתנעני אותו כל יום, ולקח את שלה. כאילו כל כך, הוא רואה את האתרוג שלו, את התפילין שלו הוא נתן, תפילין שאבא שלו נתן לו לבר מצווה, שהוא נסע לברית המועצות לרוסיה, היה לו תפילין לחלק, ביום שהוא עלה, בא לחזור למטוס, פתאום דופק אצלו מישהו בדלת, ואומר לו, שמעתי שאתה מחלק תפילין וזה, זה היה במסך הברזל, אז אומר לו, אח יקר, אני מצטער, אני גמרתי לחלק את הכל, לא נשאר לי, אז אומר לו, מה, אני נוסע שבועיים כדי להגיע אליך, אז הוא אמר לו, כך, הוא נתן לו את התפילין שהוא קיבל מאבא שלו לבר מצווה. ואז כשהוא הגיע לשדה תעופה בארצות הברית, כבר הלך לעבור הזמן שלה, הוא ביקש מורה, זה כמה יהודים חרדים, הוא אומר, תקשיב, אפשר... הוא נתן לו את התפילין וגם נתן לו את הכיפה שלו. אז הוא הגיע לשדה תעופה בלי כיפה ובלי תפילין, והוא ביקש מאחד היהודים שייתן לו תפילין, הוא אומר לו, רב שלמה, מה יהיה איתך? בלי כיפה, עוד לא הלך את התפילין, מה... נתן לו מוסר, כן? הוא רק אמר לו, you never know, אם רק היית יודע, רק זה מה שהוא אמר לו, לא... אז מרן הקדוש, הרב רבי ישראל, בעל שם טוב, קודם פטירת נשמתו, אמר, אל תבואני רגל גאווה, שזה עניין את... רגע, סליחה, ירון, מה רצת לשאול? אבל אני חושב הפוך, זה דווקא גישה שהכי מתאימה. כי מה אומר לך הבעל שם? אתה אומר לך, תקשיב, הירידה היא חלק מהסיפור. אל תפחד לרדת. עד רבה, כאילו תדרוש, ואחרי זה תדע שזה לא היה מספיק טוב, ומותר לך לרדת, ומהתחלה... זאת גישה דינמית. זה לא גישה ששמה אותך על מקום של צדיק גמור. אני אומר לך, קדימה, אחי, בוא תתפרע, בוא תתקדם, ואל תפחד לרדת, כי הירידה שאתה יורד, היא המבוא להתפתחות הבאה. מה? אתה לדרוש או לא לדרוש, אני לא נכנס ל... זה, אני אומר, זה להיות בתנועה. זה להיות בתנועה. אל תפחד להיות בתנועה. כשנמצאים בתנועה, אתה יודע, זה כמו... יש מי שאומר, אני לא רוצה לעלות למעלה, כי אז כשאני איפול זה יהיה יותר כואב. והבעל שאתה אומר, אל תפחד לעלות למעלה. ונכון שטיפול זה יכאב, אבל הכאב הזה, הוא יהיה המוטיבציה והבניין שלך לעלות יותר למעלה. בכל אופן צריך זהירות, לא להתפרע. תראו מה הוא אומר. אל תבואי רגל גאווה ואמר, והתמכרתם שם בלבך לאויביך. שאתה תחשוב בכל עת בלב נשבר, ותחשוד אותך, את עצמך, שאתה נמסר ומכור לאויביך ליצר הרע, לעבדים ולשפחות. שאדם צריך לחשוב בליבו, אולי הוא שולט על היצר הרע, אולי אני הפרייר שלו, בלב, לחשוב את זה. כי כל מעשיך לקבל פרס בבחינת עבד ושפחה, למה אני עובד את הבית הקדוש ברוך הוא? מה המוטיבציה שלי? שאדם טיפה יחשוד, אולי אני עובד את זה רק בשביל שיהיה לי פרס, שיהיה לי כבוד, שיקראו לי רב. למה אני רב בכלל? אולי אני רב כי אני אוהב להצטלם עם מצלמות. איזה יפה אני. ככה ניסיתי להתקבל לאודישן אם לא הלך, אמרתי, יאללה, בוא נהיה רב. אולי אני רב כי אני אוהב כוח, כי אני אוהב שלטון, כי אני אוהב שאנשים מספרים לי, לא יודע. אולי אני... אתה פתאום מתחיל לעיין בעצמך ולהגיד, רגע, רגע, אם אני באמת עושה מה שאני עושה לשם שמיים, או שיש כאן מוטיבציות זרות, ואין אדם שאין לו גם מוטיבציות זרות, לא רק, אבל גם. עכשיו, לא צריך לפרסם את זה, לא צריך להגיד את זה במצלמה. אני חוזר בי, לא, אני רב, כי אני צדיק, כאילו, רק כדי בשביל הדוגמה. אדם צריך להגיד את זה לעצמו, בסדר? כל זה תחשוב בלבך, ככתיב והתמכרתם, ולא כתיב ונמכרתם. והתמכרתם, הכוונה, אתה עושה את זה לעצמך, מין מחשבות פנימיות כזה. בלבבכון תחשבון דעתון זבינין, ככה התרגום, תחשבו בלב,
ואז, ואין קונקטיב. אז באמת היצע הרע לא יוכל לקנות אותך. הוא לא יוכל לעבוד עליך. אתה כבר חושב את המחשבות האלה לפניו. אתה כבר חושד שאתה, זה מסור לו, ולכן הוא באמת, דווקא החשד הזה, שם אותי במקום שהיצע הרע לא יכול לקנות אותי. מתי הוא קונה אותי? שאני בכלל לא שם לב שאני בכלוב שלו. אני חי בסרט שאני, זה, פתאום אני לא מבין שהוא מנהל אותי. אבל כשאדם אומר לעצמו, רגע, אולי אני רוצה לעשות את הדברים האלה בגלל מוטיבציה נמוכה. אולי אני עובד את הקדוש ברוך הוא כדי לקבל פרס. מעלה את המחשבות האלו, הן נמצאות בליבו. אז היצע הרע מאבד עליו שליטה. לית מן דיכול לשלטה על היכון, עיין זוהר חדש. זה הזוהר שציטטתי לכם כל הזמן בעל פה. למה אמרתי שפסקת שיחה זהירות? בעיקר בגלל השאלה של ירון. כלומר, שלא ניקח את זה למקום של חשדנות, ואני כלום, ואני אפס, ומי אני, ומה אני, ואז אדם כאילו נהיה סמרטוט. זה מין דינמיקה, הדינה של עלייה וירידה, רצו ושוב. כשעיקר הסיפור שמבקש מאיתנו הבעל שם טוב, זה להיות בכלל הגדול, שאי אפשר לעמוד על מדרגה אחת, ולכן צריך לנסות כל חייו להשתדל ללכת ממעלה למעלה, וכנראה המעבר בין מעלה למעלה הוא לעולם לא מעבר רציף. זה לא כמו מדרגות נאות שזה הולך כל הזמן בעלייה, זה כמו יותר כמו טיול, כמו טיול בנחל, בוועדי. יש קו כללי עלייה, אבל לפעמים יורדים, ולפעמים נופלים, ומזיעים, ומתעצבנים קצת, אבל בסוף מגיעים לפסגה. זכוסו יגן עליני ועל כל ישראל, אמן, ושל אדמור הזקן, חיזקו ואימצו.